משרד החינוך מפרסם הבוקר את נתוני מצב החינוך בחטיבה העליונה. תמונה החינוכית הארצית, כך קוראים לזה, זו הכותרת. הנה כמה נתונים כולם מתייחסים לשנת תשפ"ב 2022. נתחיל בנתון חיובי. תלמידים מרקע חברתי חלש מצמצמים מעט את הפערים מול חבריהם מרקע כלכלי חזק. 12% ו-3 עשיריות בשיעורי הזכאות לבגרות ב-22, לעומת פער של 22% ארבע שנים לפני. ושימו לב לזה, גם תלמידי המגזר הערבי מצמצמים את הפערים בשיעורי הזכאות לבגרות יחסית למגזר היהודי, 1.6%, לעומת פער של יותר מ-9% ארבע שנים קודם. נרשם גם צמצום בפערים בין הישגי הבגרויות באנגלית ובמתמטיקה בין המגזרים השונים, ועדיין ביישובים הדרוזים, שם משקיעים יותר כספים בחינוך, המובילות שלהם עדיין בשיא, לעומת יישובי הבדואים שהם הרחק מאחור, כמו גם יישובי הפריפריה היהודים שממשיכים לדשדש. שתי הערות לעניין הזה, העובדה שכמעט מקום המדינה, המדדים העיקריים להצלחה במרכאות הם ציונים, זו תעודת עניות. הגיע הזמן להפסיק לטמטם את הילדים עם שינון ועוד שינון ועם מבחנים מתישים, שהרי דקה אחרי שנגמר המבחן הכל בורח. שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך לשעבר, ניסתה לשנות. שר החינוך יואב קיש החזיר אותנו 20 שנה לאחור. הערה נוספת, כל עוד לא מקטינים משמעותית את מספר התלמידים בכיתות, אל תצפו לשינוי דרמטי, פחות אחוז, יותר אחוז, זה לא הישג. למשרד החינוך יש הרבה כסף, בממלכתי דתי קיבלו יותר, סדר עדיפויות פוליטי. אגב, רק אומרת שהמורים עוד לא קיבלו את מה שסוכם איתם. שנה טובה לכולם. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
מיד שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן יהיה איתנו על הגירעון שמתרחב, על נתוני הדיור, וגם לקראת הדיון בבגץ על צמצום התיקון לחוק עילת הסבירות והאיום של ראש המוסד למנהיגי איראן, וגם מהי הלכת הפרופים הקשורה לדיני חוזים ששר המשפטים מתכוון לבטל אותה, והאם היא קשורה לרפורמה. והמחסור בחלב, המדפים ריקים למרות ששר האוצר יאריך בעוד חצי שנה את ביטול המכס על החלב. על כל אלה נדבר עוד מעט. איפה הכסף? עורכת יעל איילון. מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו שקט וולפין. איפה הכסף? מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. ההאטה בשוק הנדלן מחמירה בחודש יולי, נרשמה ירידה חדה בשיעור של 27% במספר העסקאות. בסך הכל נרכשו 6,912 דירות, רק. רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, אומר לאיפה הכסף שעל הממשלה לנקוט בצעדים חדשים.
הממשלה, מה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה להבטיח לקבלנים שהיא תקנה את מלאי הדירות שהם בונים במינוס 5% מדוחות האפס שלהם, וככה לקבלנים יהיה הביטחון להתחיל ולבנות בניינים ולהוציא דירות לשוק, אבל זה צריך לבוא ביחד עם הורדת ריבית על ידי נגיד בנק ישראל, דבר שהוא חייב היום לעשות. רק במצב נתון זה, שהמדינה תבטיח לקבלנים שהיא תרכוש את הדירות כמו שהיה בתקופת אריק שרון, אנחנו נראה את הקבלנים חוזרים לבנות 70-80 אלף יחידות דיור, מה שנדרש לשוק.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום שהחליט להאריך עוד בחצי שנה את ביטול המכס על החלב בשל המחסור הקיים ברשתות. ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב, אומר לאיפה הכסף שהרפתנים הסירו את ההתנגדות שלהם למהלך.
אנחנו עתרנו לבגץ והמדינה באה ואמרה זה עכשיו לשלושה חודשים וכדי לפתור את המחסור, ואנחנו באמת האמנו למדינה באופן מפתיע אגב, ומשכנו את העתירה, ועכשיו אנחנו צריכים לשקול את צעדינו. זה מאוד מאוד תלוי מה היו הצעדים של המדינה.
ועד עובדי משרד החוץ מאיים לפתוח בעיצומים לאחר שהמסע ומתן על הסכם שכר חדש עלה על סרטון. יאיר פרומר, יושב ראש ועד העובדים, אומר שהמסע ומתן כבר נמשך שנתיים, ונציבות המדינה נוקטת בסחבת כלפי העובדים.
למרבה הצער, דווקא בנושא של קידום עובדים, נושא שהוא באחריות נציבות שירות המדינה, מה שאנחנו רואים זה רק גרירת רגליים ומשיכת זמן. צריך להבין, זה נושא שהוא בליבת הסכסוך, נושא שבלעדיו לא יהיה פתרון. אנחנו נאלץ לנקוט צעדים דווקא בתקופה הזאת, שהיא תקופת החגים, שבה על עשרות אלפי ישראלים זקוקים לשירותים של משרד החוץ, אבל אם אין ברירה זה מה שנעשה.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומיד יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יהיה איתנו.
הלוואת עוד לא במימון ישיר. קונים רכב היום ומתחילים לשלם עוד 3 חודשים. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תכף נפנה למר אביגדור ליברמן, אבל קודם כל שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
שלום שלום. אז קודם כל נתוני דיור, את יודעת, כל חודש.
נכון.
אנחנו מגלים פחות ופחות, כן, יש החמרה קשה. בסך הכל 6,912 דירות נמכרו ביולי, נכון. זה נתון שמזמן לא ראינו.
נכון, וזה בעצם מביא אותנו לאותה רמת שפל, אומרים באוצר, שנרשמה ענת ביולי 2002. גם בשוק הדיור, הדירות שפלו, יד השנייה, וגם בשוק הדירות החדשות, רק ממש על קצה המזלג, שני נתונים משמעותיים, המשקיעים שהיו חלק מההליך של רכישות בשוק, ממשיכים לצאת מהשוק, ובעצם רשמו ירידה של 41% בעסקאות של רכישת דירות, גם המחירות של המשקיעים ביולי ירדו ב-32% בהשוואה לאשתקד, וזה אומר הרבה לגבי מי שסוחרים דירות, ועוד נתון אחד בולט, מחירות הקבלנים ביולי הסתכמו ב-2,500 דירות בלבד, דירות חדשות, ירידה של 15% לעומת אשתקד.
שלום לשר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שלום אדוני, מה שלומך?
קודם כל נגדיר את זה ככה.
כן.
שום דבר טוב לא מאיים עלינו.
כן.
ולמרות הממשלה שלנו... נאחל לפני הכל שנה טובה לכל עם ישראל.
אז אנחנו מאחלים שנה טובה, כן, ומצטרפים לגמרי, לגמרי, אבל תראה, קונים פחות דירות, אולי יש משהו חיובי בעניין הזה, אולי אתה יודע.
תראי, הבעיה המרכזית בתחום הנדלן זה שיווק קרקעות והתחלות בנייה. זאת פגיעה לטווח ארוך. יש ירידה דרמטית גם בשיווקים, אני מזמן לא זוכר תמונת מצב שרמי מוציאים גם באזרים אטרקטיביים,
כן.
קרקעות, מוציאים קרקעות לקבלנים ומכרזים חוזרים, אין דורש, וגם בהתחלות הבנייה.
שזה אומר וכן, שלקבלנים אין כסף, שפוחדים להסתבך,
ביקוש,
מה זה אומר?
שמצד אחד אין ביקוש, מצד שני הריבית היא גבוהה מאוד, והקבלנים כשהם רוכשים קרקעות בדרך כלל לוקחים הלוואות מהבנקים וזה לא משתלם להחזיק קרקע היום בריבית כל כך גבוהה, וגם זה אומר שהמחיר הסחירויות, הסחירות, כי אנשים צריכים לגור, זה שהם לא קונים דירה הם בכל אופן חייבים באיזשהו מקום.
נכון, ולכן מחירי הסחירות טסים למעלה.
ובדיוק, מחירי הסחירות טסים למעלה.
אבל האם להערכתך במצב הנוכחי שהקבלנים בעצם לא מוכרים מספיק וגם לא בונים מספיק, ייתכנו קריסות של חברות נדלן?
תראי, אני רק שומע את הנשיא התאחדות הקבלנים, אני שומע... בחירי ענף הנדלן שבפירוש מדברים על הסכנה של הקריסה של כמה וכמה קבלנים, כבר ראינו שכמה כן פנו להליכים, וצריך להבין שגם כשלא מוכרים מגרשים, לא מוכרים קרקעות, לא מוכרים דירות, גם הכנסות המדינה ירדות בצורה דרמטית. הרי יש לזה השלכה גם על הגירעון, לסך הכל ענף נדלן זה מנוע חשוב ביותר בכלכלת ישראל וגם בהכנסות המדינה. כלומר, פה lose-lose-lose situation מכל כיוון.
נכון, וזה מביא אותנו לנתונים באמת שפורסמו אתמול על הגירעון המעמיק בתקציב המדינה, כמעט 6 מיליארד שקלים בחודש אוגוסט. לאן זה כל זה מוביל אותנו?
אנחנו באותה קריסה כלכלית שדיברתי שנגיע מחודש יולי, ואנחנו באמת כבר הגענו לקריסה. תוסיפי לכל מה שאמרת גם שער החליפין והתמונה, וגם ירידה בהשקעות בהייטק, וזאת התמונה. אבל גירעון, הרי זה היה כתובת הייתה על הקיר. אני יכול לצטט את עצמי בדיוני התקציב בכנסת, אמרתי הנייר שאתם מגישים הוא פשוט לא מתקרב למציאות, הוא לא משקף את המציאות. כבר עכשיו הגירעון 30% יותר מיד הגירעון, דיברו פחות מאחוז, אנחנו כבר 30% יותר. ברור שהגירעון ימשיך, ואנחנו נראה אותו תופח גם בהמשך, והכנסות המדינה ירדות, וזה מוביל אותנו באמת לכל התופעות. זה מגיע גם לסל המוצרים הבסיסי, סל קניות לקראת החגים, ואנחנו רואים משמע זה שער החליפין. רואים את זה במחירי הדלק.
תשמע, אבל בשורה התחתונה, מר ליברמן, המשק לא מתמוטט, ונדמה לי שאתה דיברת על זה, שהמצב יהיה הרבה יותר קשה ממה שהוא כרגע. בכל זאת, אתה יודע, מחזיקים את המושכות ואיכשהו מתמרנים.
תראה, בדיוק מתמרנים. המשק לא צומח, ודבר העיקרי, כמו שאמרתי, יש פה פגיעה חמורה לטווח ארוך. כמו שדיברנו, כשלא משווקים קרקעות, ואין התחלות בנייה, זה פגיעה לטווח ארוך. אותו דבר בתחום הייטק, שזה הקטר העיקרי של כלכלה הישראלית. כש-80% מהסטארט-אפים נרשמים בחול, כולל קניין רוחני, כשיש ירידה דרמטית בהשקעות זרות בהייטק ישראלי, אתה מפסיד פה לא רק את ההכנסות ממיסים, מאקזיטים, אתה מפסיד דבר העיקרי, את ההון האנושי.
אז אולי, אדוני, אם המצב כל כך חמור, הגיע הזמן, ולהקים אולי ממשלת אחדות שלכם, סיעות האופוזיציה, עם הממשלה הנוכחית, או חלקיה?
הממשלה הנוכחית, קודם כל, היא אנטי-ציונית. אנחנו ראינו את זה בהתבטאויות של אייכלר, ובהרכב הנוכחי, אתה יכול רק להיות שותף למעשי מרמה ול... ממשלת כישלון. כל עוד נתניהו עומד בראש הפירמידה, הוא ראש ממשלה, אין שום משמעות לשותפים.
תשמע, הוא הולך לשאת ככל הנראה הערב הצהרה, ולדבר על איזושהי פשרה.
הוא חזק בהצהרות, אנחנו מכירים אותו כמעט כל שבוע, יש לו הצהרה, ואנחנו זוכרים אותו הצהרות שלו בתחנת דלק ובסופר וחינוך חינם. בינתיים כל אלו שעובדים עלות מעונות היום אלפי שקלים, אולי עד 6,000 שקל על אותה הוצאה למעונות יום על ילדים. כל דבר שהוא מצהיר, אז מה שיקרה בדיוק ההפך. וגם תקשיב, מה שצריך לעשות, הקיצוץ העיקרי חייב להיות באותם תמריצים שליליים ליציאה לעבודה. חייבים לקצץ בתקציב הישיבות, חייבים לקצץ בתקציב בקצבאות לאברכים, חייבים לקצץ בקצבאות לילדים, חייבים לבטל את הטרלול הזה, אותם, אני יודע, תריפים מיוחדים, תריפים חינם לאכלוסייה אחת מסוימת. יש פה באמת כל כך הרבה דברים שליליים שבהרכב הזה, כשהסקני שס ויהדות התורה הם חלק מהממשלה, לא ניתן לעשות.
אוקיי, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך על המתווה לפשרה. יש סימנים שמתחדשים המגעים לפשרה בבית הנשיא, ואפילו בני גנץ ככה מעוטט שהוא יהיה מוכן ללכת לקראת הדבר הזה. אם יקראו לך, אתה תסכים?
אמרתי, כל עוד נתניהו עומד בראש ממשלה, כל עוד עסקני שז ויהדות התורה הם חלק ממשלה, אין שום סיכוי. תראי, כשש"ס ויהדות התורה חלק מהממשלה, יש סיכוי לשוויון בנטל? האם יש סיכוי להפרדה בין דת ומדינה? האם יש סיכוי לסגור את כל המשרדים מיותרים? משרד למורשת, משרד למשימות לאומיות, משרד למסורת, איך זה נקרא, רשות לקידום המגזר החרדי והיחידה לחיזוק התודעה היהודית של אבי מעוז, מיליארדי שקלים, אותם מיליארדי שקלים צריך להשקיע בכלכלה, וכל הזמן מאשימים זה בגלל האופוזיציה, בגלל המחאה, הידרדרות כלכלית, לא, הידרדרות כלכלית כשאתה משקיע כסף לא נכון, אז אתה פשוט מפסיד כסף. כמו בכלכלה הרגילה, כמו במשפחה, שאלה לאן אתה משקיע כסף. Okay. כשמקצצים את ההשקעות ברשות לחדשנות, בתוכנית מיגון הצפון ומשקיעים את זה, מכפילים תקציב הישיבות וקצבאות, אז זאת התוצאה.
בוא נתקדם, מר ליברמן, לקראת הדיון מחר. איך אתה מעריך לאיזה כיוון זה ילך?
תראה, אני מאוד מקווה שבגץ פה יקבל החלטה ברורה, חד משמעית, בלי לזגזג, בלי לגמגם, ויפסול את החוק לביטול עילת הסבירות. זה מה שאנחנו צריכים, מסר של שפיות, מסר של יש, שבמדינת ישראל יש דין ויש דיין.
כלומר, אתה בעד שבגץ יפסול חוק יסוד?
לדעתי אין שום ברירה אחרת. תראי, מה זה חוק יסוד? כולם משתמשים במונח הזה. אין בחקיקה הישראלית, אין הגדרה מה זה חוק יסוד. תמצאי לי בכל החקיקה במדינת ישראל מה זה חוק יסוד. אין דבר כזה. אין הגדרה, אין לנו חוקי יסוד, אין לנו חוקה.
כלומר, אתה מעריך הדברים... שבגץ יפסול, למרות שכנראה לא תהיה...
אני לא מעריך, אני מקווה.
מקווה,
אני
אוקיי, ואתה מבין, לא... ואתה מבין לאיזה התנגשות זה הולך?
זה ילך קודם כל... יעזור להעיף את הממשלה הכי כושלת בתולדות מדינת ישראל מהשלטון. זה מה שאנחנו צריכים. פשוט ממשלה הזאת אין לה זכות קיום. אנחנו ראינו את הקואליציה הזויה הזאת, הקואליציה של אייכלר ושל כל האנשים שתוקפים את הטייסים. הרי הממשלה הזאת באמת עוסקת בסיכול ממוקד של שתי קבוצות הכי חשובות אולי בחברה הישראלית. של הטייסים ושל הייטק.
אייכלר תקף גם את ראש הממשלה אתמול.
מה?
אייכלר תקף גם את ראש הממשלה אתמול.
כן, זה לא בדיוק מה שראש הממשלה גידל, ומה שהוא מגבה כל הזמן, זה מה שהוא מקבל. תראי, שמעת איך הוא הגיף על דבריו של אייכלר? האם שמעת שהוא מגנה את אייכלר? אני לא שמעתי.
הוא עשה תיקון לעצמו, תיקון לתיקון. מר ליברמן, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. שלום. תודה גם יעל אילון. ראות איתנו עם עדכונים, ואנחנו ממשיכים. קל לפני החג הוא מחסור בחלב, המחסור מחמיר. בינתיים שר האוצר מודיע שיעריך בעוד חצי שנה את ביטול המכס על חלב. שלום לליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב בישראל. שלום ליאור.
שלום ענת, לך ולמאזינים.
שלום שלום, אז קודם כל המהלך הזה של שר האוצר סמוטריץ' מוצדק?
אני לא יכול להגיד שהוא מוצדק, כי בכלל יפו זה לא מהלך מוצדק, יש בעיות, אני חושב שלא מחבים מדורה עם בנזין, זה קצת כזה. יש בעיות בענף החלב, אנחנו צריכים להסתכל למציאות בלבן של העיניים, אנחנו הצגנו מספר פתרונות לאיך אנחנו נפתור את הבעיות, ואיך אנחנו נחזיר את המוצרים בפיקוח למדף. צריך להבין שלא חסר חלב, חסר חלב 3% בפיקוח, זה מה שחסר, ואנחנו רואים יש מחלבות, ואני אומר את זה בזהירות, שפשוט ככה עושות fade out מהשוק, ואנחנו צריכים להחזיר אותם לייצר, ואם אנחנו חושבים שמשק חלב גדול ומבוסס אפשר להשית על יבוא, אז אנחנו טועים בגדול.
אבל אני שואלת אותך, האם אתם לא מגלים התנגדות גורפת למהלך הזה של סמוטריץ', נכון?
אם זה באמת יהיה לטווח הקצר, ואחר כך היבוא ייסגר, ויהיה מגוון פתרונות, ובאמת יעשו צעדים כדי לטפל בשוק, אז אנחנו מוכנים לקבל את זה. אבל אם זה באמת ככה כדי לעשות איזה סוג של זריעת חול בעיני הציבור, ולהגיד הנה, היבוא יפתור את הכל, כן. אז זה ברור שזה לא יפתור.
כשאתה אומר צעדים ליאור שמחה, לאיזה צעדים אתה מתכוון?
תראי, בסופו של דבר מה החשש? החשש הוא שיהיה יבוא, היבוא ייכנס למקומות של הפיקוח, המחלבות ייצאו עוד יותר מפיקוח, כי הם מי שייכנס במקומם, הם ילכו לשינוי טעמים, והם ילכו לככה לייצר את המוצרים במוכשרים, וחלב ליד הקפה, וחלב עם הקפה, וחלב דלקטוז, וחלב ככה זה. והמחסור רק ילך ויעמיק.
אתה חושב שלצרכן, אבל לצרכן זה משנה, כי בסוף, אם אני אשלם על קרטון חלב פחות מאשר חלב שבפיקוח, אז אני רק ארוויח. כלומר, זה לא משנה איך קוראים לזה. אם קוראים לזה X או קוראים לזה Y.
את יודעת, ענת, אנחנו היינו בשיחה הזאת, כנדומני, לפני שנה וחצי, שדיברנו על החמאה. ואת אמרת לי, תקשיב ליאור, הנה יהיה חמאה ורק ייפתח השוק והמחירים יוזלו וסוף סוף יהיה חמאה, יהיה חמאה. ואני רוצה להזכיר לכולם איפה אנחנו נמצאים היום, שהחמאה מייבוא הרבה הרבה יותר יקרה, ובאמת הקפיצו את השוק למעלה.
אז בוא אני אשים רגע סוגריים ואני אגיד לך בתור צרכנית לגבי החמאה ספציפית, שכשאם מותג פרטי של רשת מייבא נגיד חמאה מחול, זה יותר זול, זה יותר זול עדיין, כלומר...
בוא, לא, 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 אז בוא לא נעזב ונסתכל על השוק רגע.
אני רואה את המחירים, ליאור.
אז זה נכון, אז עכשיו לקראת החגים באמת יקטעו עם לאי שיותר גדול, והורידו, עשו איזה מבצע שהוא מבצע נקודתי, אבל תסתכלי על השוק מלמעלה, ותראי שהחמאה לאורך זמן הרבה הרבה יותר יקרה, ושוב, אנחנו לא מדברים על מבצע אחד ספציפי שהוא לקראת החגים, או הוא בגלל שיבואן כזה או אחר נתקע עם לאי, אנחנו מדברים על התמונה הגדולה, בתמונה הגדולה החמאה הרבה יותר יקרה מהייצור המקומי.
נעזוב רגע את החמאה, נחזור לקרטוני החלב. עתרתם לבגץ, נכון?
אנחנו עתרנו לבגץ, והמדינה באה ואמרה זה עכשיו לשלושה חודשים, זה כדי לפתור את המחסור, ואנחנו באמת האמנו למדינה באופן מפתיע אגב, ומשכנו את העתירה, ועכשיו אנחנו צריכים לשקול את צעדנו, זה מאוד מאוד תלוי מה היו הצעדים של המדינה, ובאמת, באמת, ענת, אני רוצה רגע לדבר על הצרכן, הצרכן הישראלי בסופו של דבר, אם המוצר יצא מפיקוח, כי אי אפשר לייצר מוצרים בפיקוח עם יבוא חופשי, בסדר? זה הכלכלה, זה מה שקורה, אז כמובן שהמחירים יעלו, ובסופו של דבר גם הזול הרגעי יהפוך להיות ביוקר בגדול בשוק החלב. אגב, אתם יכולים לראות מה קרה בשוק הבשר. שוק הבשר היה בדיוק
אוקיי,
הדבר.
אוקיי, רגע, קיבלתם משהו בתמורה? עוד לא סגרנו את הנושא הזה של העתירה וכו'. קיבלתם משהו בתמורה?
אנחנו לא קיבלנו שום דבר בתמורה. המדינה, אני מקווה שתעמוד בהסכם שעשתה איתנו, ותקזז את היבוא שנכנס מהקווטה הכוללת, מהמכסה הכוללת.
טוב, עכשיו בוא נדבר רגע על המחסור בתנובה למשל, יותר ממיליון ליטר, והיא שולטת, ואני רוצה לשאול אותך, מה עושים עם הדבר הזה? יש אנשים שלא מוכנים ללכת למקום אחר, כלומר, הולכים רק על המוצר הזה, המוכר.
א', בצדק מבחינתנו, הרגולציה בכלל, החלב הישראלי עובר רגולציה מאוד מאוד קפדנית, מרגע שזה יוצא משערי המשק, החלב נפגע כמה וכמה פעמים עם מערכות מחשוב מדויקות, וגם לא מעט חלב מדי פעם נפל, וזה גם קורה, מה שהחלב ביבוא לא עובר את הרגולציה, עכשיו בטח עם ההוראות החדשות, לחתום הצהרת יבואן, ומשם נגמר כל הרגולציה, זה באמת בלתי מתקבל על הדעת, ולכן זה בסדר שהצרכן הישראלי מעדיף את התוצרת המקומית, ואני אומר, יש בעיות, והדרך לטפל בבעיות, זה לעודד מחלבות חדשות
בסדר,
להיכנס,
בסדר, ייקח עוד זמן, אבל ייקח עוד זמן, מתי ניכנס לסופרים, ונראה, רגע, מתי ניכנס לסופרים, ונראה מדפים אליהם?
אז אני אומר, ענת, זה לא צריך לקחת זמן בעיניי. בעיניי שינוי בשוק, בעיניי אפשר לחייב עד כדי לחייב את המחלבות, לייצר מוצר בפיקוח. בעיניי יש מחלבות שממש עושות פייד אאוט וצריכים לייצר איזה סוג של תגמול, אינסנטיב, או להגביל את המוצרים המאושרים, שזה אחת מהדברים שכאילו היו על השולחן, לפחות שאנחנו הצענו, לבוא ולהגיד, בוא נכניס גם את המאושרים לפיקוח. יש מגוון, יש סל פתרונות אפשריים שמחר בבוקר יהיה אפשר, או לא מחר בבוקר, אלא תוך כמה חודשים יהיה אפשר לבסס משק חלב.
טוב, אז זה לא מחר. אז ליאור, זה לא מחר. יש לי רושם שעוד נחזור לשוחח בעניין הזה. ליאור שמחה, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב. תודה רבה ליאור ושנה טובה.
אחוז, שנה טובה, ענת, לך ולמאזינים, והכי חשוב, תוצרת חקלאית, תעשייה מקומית.
תוצרת ישראלית, תוצרת ישראלית. להתראות, ליאור, תודה. להתראות. עזרנו, עכשיו תראו, אנחנו כל יום כמעט נחשפים לאיזשהו מונח, מושג חדש מעולם המשפט, והיום זה בזכות, תכף נבדוק, שר המשפטים יריב לוין, שמפרסם היום הצעת חוק דרמטית לתיקון חוק החוזים, הפרופים, אנחנו רוצים לבדוק מה זה בדיוק. עורך דין יוסי בנקן, מומחה לדיני חוזים, שותף בשיבולת, שלום.
אחר הצהריים טובים, ענת לך ולמה.
שלום, שלום. טוב, קודם כל, מה זה? על מה אנחנו מדברים פה?
חוק הפרופים זה הלכה שניתנה על ידי בית המשפט העליון, אם אני לא טועה, לפני כ-30 שנה, פסק דין.
השופט ברק?
השופט ברק, שבו בית המשפט העליון קבע שפירוש חוזה יבדוק את עומד דעתם של הצדדים, ובמקרה שבית המשפט משתכנע שעומד דעתם, או בעברית פשוטה, כוונת הצדדים שונה מלשון החוזה, עומד הדעת או הכוונה תגבור על הלשון.
אז האם מה שמציע שר המשפטים יריב לוין זה כל כך דרמטי, הביטול של ההלכה הזאת?
אני לא חושב שזה כל כך דרמטי. מי שעוקב אחרי מה שקורה בבית המשפט העליון, כמוני למשל, כי אין לי ברירה, אני עושה את זה לפרנסתי, כן. רואה שזאת מגמה שכבר קיימת בפסיקה של בית המשפט העליון בשבע, שמונה שנים האחרונות, ועכשיו אני חושב המחוקק, וטוב שכך, רוצה לתת לזה גושפנקה חוקית על ידי תיקון חוק החוזים בסעיף הרלוונטי.
עכשיו, האם עורך הדין יוסי בנקל, התיקון הזה, אם הוא מתקבל, איזו השפעה תהיה לזה על מהלך של עסקים במשק?
לעניות דעתי תהיה לזה השפעה מאוד מאוד טובה. אני חושב שזה תיקון חשוב. אני חושב שהלכת הפורפים ופסקי דין רבים שבאו אחריה, הכניסו חוסר ודאות לחיים העסקיים ולאופן שבו בתי המשפט בישראל פירשו.
תן לנו דוגמה בבקשה.
אני אתן לכם דוגמה אולי, שכאשר בית המשפט בא ואומר, למרות שכתוב בחוזה א', דהיינו כתובה הוראה מפורשת, הצדדים בעצם לא התכוונו אליה, ולכן אני מפרש את זה הפוך. בכל מקום אחר בעולם, בטח בעולם המערבי, במדינה נאורה כמו אנגליה, לשון החוזה גוברת, מקום שלא הוכח חלילה שהייתה שם איזושהי עטייה או טעות רבתי או משהו לא חוקי אחר.
תגיד, במהלך כל הבוקר, מאז שבעצם פרסם שר יריב לוין את הכוונה שלו לביטול הפרופים, עשו לזה איזשהו שיוך לרפורמה המשפטית, לחקיקה המשפטית, האם זה קשור בכלל, או שנדמה לי שלוין כבר הולך עם הדבר הזה הרבה מאוד זמן.
אני לא יודע, אני יכול להיות שזה קשור, יכול להיות שזה לא קשור, אני חושב שזה תיקון חשוב, אני לא בטוח שהוא כל כך דרמטי.
אני שמה סוגריים, אתה מתנגד לרפורמה, כמות שהיא.
לגמרי.
בדיוק.
לגמרי.
ויחד
לגמרי.
עם זה אתה תומך בעניין הזה, אז תסביר לנו.
אני אסביר, אין שום קשר בין הדברים. זה בדיוק, פה במקרה הזה יריב לוין עושה בדיוק את התפקיד ששר המשפטים צריך לעשות. הוא גילה פסיקה של בית המשפט העליון שאיננה משרתת את צרכי הציבור, את צרכי המדיינים בבתי המשפט, את עולם העסקים. הוא מציע לשנות אותה, זה נעשה בדיוק כמו שצריך לעשות, זה מובל על ידי משרד המשפטים, נעשה לצורך העניין הזה מחקר, נבדק משפט השוואתי, זה הופץ עכשיו בימים האחרונים בין כל הגורמים האפשריים ברחבי מדינת ישראל כדי שיעירו הערות, אחר כך זה יחזור למשרד המשפטים, זה יוגש כטיוטת הצעה לתיקון חוק, ישמעו את כולם ובסופו של דבר הכנסת תחליט האם כן או לא.
תגיד לסיום, אם אנחנו כבר מדברים, ממש תשובה קצרה, אתה יכול להעריך מה יקרה מחר בדיון, למרות שלא תהיה החלטה?
החלטה אני מעריך שתהיה במקרה הטוב בתוך שבועות רבים, אם לא חודשיים ומעלה.
כן.
קשה מאוד להעריך, 15 שופטים, כמעט קשה מאוד להעריך. אם הייתי צריך להמר, הייתי מאמר שבית המשפט לא יבטל את החוק, אבל יכול להיות שהוא יחזיר אותו לכנסת לשם
תיקון.
ביצוע תיקונים
תיקון
כאלה אחרים.
תיקון על תיקון, תיקון לתיקון. יעקב את
תחולתו בדיוק. כן. אלה הדברים שאני צופה, אבל זה הימור, ויוג יש
לבות
את least as mine.
עורך הדין יוסי בנקל, היה נעים לשוחח איתך, תודה רבה.
תודה גם לך.
שלום, שלום, פרסומות ועוד מעט בורסה. חזרנו, שלום אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, אלן. מה קורה אצלנו?
אצלנו יום של עליות בגדול בבורסה, מדד תל אביב 35 עולה באחוז, תל אביב 125 עולה ב-0.9. צריך להגיד שמדד ה-SMI-60, החברות הקטנות דווקא יורד ב-0.9%, אבל סך הכל במדדים המרכזיים אנחנו רואים מגמה חיובית, מה שגם מתיישר עם העולם, ה-S&P והנאסד"ק עולים בחצי אחוז, באירופה ראינו עליות של סביב ה-0.3 עד חצי אחוז, סך כל פתיחה טובה לשבוע גם בעולם. מי שיורד זה הדולר.
כן, שבע עשיריות וגם היורו.
וגם היורו קצת סביב רמות הפתיחה, אבל בדולר אנחנו רואים משהו יותר משמעותי.
יש טעם לשאול למה? כלומר, זה נראה לי כבר, באמת.
כן. עכשיו, לא רק שאין טעם לשאול למה, גם אין טעם לשאול מה יהיה מחר.
בדיוק.
אפשר להגיד שתנודתיות כנראה עוד נמשיך לראות.
לגמרי. עכשיו, אני רואה שמניות חברות הנדלן עלו ביותר מאחוז, והנתונים על הדיור חלשים מאוד.
כן, הנתונים על הדיור חלשים, וראינו גם דוח שיוצא מהכלכלן הראשי, שמראה שיש ירידה של 29% בעצם, ירידה לרמות של יולי 2002, תקופה לא פשוטה בשוק הישראלי, וזאת באמת ירידה משמעותית, אולי אפילו יותר משמעותי כשמסתכלים על הירידה של כמה דירות משקיעים קונים, ופה אנחנו רואים ירידה של 41%, כמובן בהשפעת הריבית שעלתה, העובדה שיש אלטרנטיבות להשקעה לעומת נדלן, אבל זה בהחלט מראה את המצב של שוק הנדלן הישראלי שנמצא כרגע בסוג של הפסקה.
כן.
אבל את יודעת, בבורסה לא מסתכלים על מה היה, בבורסה מסתכלים על מה יהיה.
קשה לדעת בימים האלה מה יהיה.
קודם כל, בבית מסוים אפשר להגיד שהעלאות הריבית שהיו כנראה, או הסתיימו ממש לקראת הסוף, כמו שבנק ישראל אמר, ייתכן שתהיה עוד העלאה אחת, אבל לא יותר מזה, ואלה חדשות טובות קדימה. ומעבר לזה, גם המניות של שוק הנדלן, ראינו אותן יורדות לא מעט בשנה וחצי האחרונות, והמשקיעים אולי חוזרים קצת להתעניין בתחום.
אורי גרינפלד, מחר יום חדש, יום מעניין, אנחנו מודים לך. תודה רבה.
תודה רבה, חכה.
תודה. להתראות, שנה טובה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו שקט וולפין. בדיגיטל שני רומנו, דוד זבולוני ומאור רטה. שלום בן ואריה.
שלום, ענת.
שלום, שלום.
שלום. אני הלכתי.
אז זהו, את מבטלים את איפה הכסף? אני לא צריך לשאול יותר מה קורה עם הדולר והבורסה, וכאילו הכל מובן. הכל מובן.
להפך. מחר יום חדש, אי אפשר לדעת מה יהיה.
טוב, אוקיי.
אבל מחר יסבירו מה היה אתמול.
מה, אני איזה הלכה שצריך לבטל אותי? טוב, יאללה.
תודה רבה.
הלכה פסוקה. תודה.